בפעם שעברה, עשינו איזה שיעור כלולי כזה, הסברנו מתי עוברים ספר, זוכרים? כדי להסביר למה סיימנו את ספר יהושע, אבל לא ספר שופטים, צריך להסביר בכלל מתי עוברים ספרים. היום, בעזרת השם וישועתו, נתחיל את ספר שופטים. בואו נקרא. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו לכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עליתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך. וילך איתו שמעון, ויעל יהודה, ויתן אדוני את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. וינוס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את ביונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים, ביונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו, מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, ויביאו ירושלים, ויעמוד שם. ואז ככה, בוא נקרא עוד קצת, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב, ואת העיר שילחו באש, ואחר ירדו בני יהודה ללחם בכנעני, יושב בהר הנגב והשפלה, הר הכוונה, הר הנגב לכאורה. וילך יהודה לכנעני, יושב בחברון, ושם חברון לפעמים קירת ארבע, ויקוע את שישי ואת אחימן ואת אלמי, וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב, אשר הכה את קירת ספר, ולחדה, ונתתי לו את עוכסה ביתי לאישה, וילכדה עותניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו, ויתן לו את עוכסה ביתו לאישה, והיא בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מלאך, ותאמר לו, אבא לי ורחה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. אני יוצא רגע פה, ורוצה להסביר מה בעצם אנחנו קוראים כאן. תראו, אתם זוכרים שלמדנו בספר יהושע על איזה מעבר שקורה באמצע הספר, או לקראת הסוף שלו, מעבר בעצם מספר יהושע, כלומר ממנהיגות ריכוזית, ממנהיגות שבו יהושע הוא המנהיג, וכולם נלחמים אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, בשלב מסוים זהו, אתה לא יכול להחזיק אנשים בצו 8-14 שנה, זה לא עובד. ואז מחליטים על מעבר להתנהלות אחרת, בעצם פושטים את מדי הזית, נכון? ומחלקים את הנחלות, יהושע שולח אנשים לחלק את הנחלות, כל שבט מקבל את הנחלה שלו, מקבל את הגזרה שלו, וגם מקבל אחריות על הירושה של הגזרה הזאת. זה האירוע. כלומר, אנחנו את הירושה, את הגמר הירושה, את הניקוי של השטח לגמרי, כל שבט יעשה בעצם בינו לבין עצמו, יש פה גם אולי יותר מוטיבציה, ילחם יותר שטח, וכן על זה הדרך. בסדר? זה התחיל בספר יהושע, באמת זה שייך לספר שופטים. כלומר, זה התחיל בספר יהושע, אבל באמת זה האפיון של ספר שופטים. לכן, למרות שזה נכתב כבר, הפרקים האלו נכתבו כבר, פרק א' עד פרק ג' בעצם נכתב כבר רובם בספר יהושע, חוזרים עליהם שנית במקום שלהם. כלומר, זה טיפה הקדים את זמנו. פרק א', ההתחלה, זה תצוגת תכלית, איך זה היה אמור לעבוד. אתם מכירים את זה, תצוגת תכלית? מבינים? אימון צבאי, תצוגת תכלית, אבל החביות מלאות דלק לפנים כדי שזה יתפוצץ, זה יעוף למעלה, הכל. הכל מתואם לפני כן, הכל מסודר לפני כן. בואו נראה לך איך זה אמור לעבוד. איך זה... אז כך זה היה אמור לעבוד. איך זה אמור לעבוד? הנה דוגמה. ניקח דוגמה את שבט יהודה, נחלת יהודה ושמעון, שבלועה בתוכה זו נחלה מאוד מאוד גדולה. יש בה הרבה מאוד פינות של כל מיני אוכלוסיות זרות. הנה ככה זה הולך. אחרי מות יהושע, בני ישראל שואלים, מי יעלה? הקדוש ברוך הוא אומר, הכוונה שואלים דרך אלעזר הכהן, דרך פנחס, דרך מי שהחליף את אלעזר. יהודה יעלה, ואז יש כאן יוזמה מלמטה, בוא איתי שמעון, נעשה את זה ביחד. נלחמים. ואז באמת יש כאן, רואים שיש כאן ברכה אלוקית, הם מצליחים, בעצם כבר הנחלה הייתה אצלהם, אבל הם מצליחים לנקות אותה מכל ה10,000 איש של פה, של שם. יש לנו פה עוד איזה נתון מאוד מאוד מיוחד שכדאי לשים אליו לב. והוא מאוד משמעותי. מהו הנתון? אדוני בזק, כשהורגים אותו, הוא אומר, 70 מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוטסים תחת שולחני. למדנו מזה שהמלכים, זה לא לגמרי מלכים, אתם מבינים שזה כמו ראשי כנופיות כאלה. נסיכים כאלו, כן, איך קראו לזה בפולין, אצילים, זה מין...
פריצים.
כן, פריצים, כמו ראשי... הם היו מסוכסכים ביניהם. סוכסכים ביניהם, אדוני בזק, 70, ולכן כשמסוכסכים ביניהם, זה הרעיון המבצעי של התורה, מעט מעט אגרשנו מפניך, כי התורה מבינה שהם יהיה להם קשה מאוד להתאחד ביחד, כי הם מסוכסכים ביניהם. זה כמו קצת מה שקורה היום עם ה... מה? אנחנו רואים מה קורה עם ערביי ישראל. אז תבינו שזה אנחנו פשוט רואים, וזה אותו דבר קורה גם אצל הפלסטינים. המשפחות שמסוכסכות ביניהם, הם לא מפסיקים לרצוח אחת השני. זה כל הזמן, זה גאולת דם וגאולת דם וסכסוף, וזה כאילו כל הזמן מתגלגל כזה. אז המשפחות מסוכסכות ביניהם, ולכן הם לא מצליחים להתאחד. כן? יפה. אז זו ידיעה חשובה. הנה ככה זה עובד. מכיוון שכלב הוא ממנהיגי שבט יהודה, והוא אחראי להוריש את יהודה, אז הוא מוציא מכרז. מכרז פרטי. מי שילך ויכבוש את המקום הקשה ההוא, קבל את אשתי, קבל את הבת שלי. סליחה. זה ככה זה עובד. כלומר, אנחנו מגלגלים את הזה בצורה, מכרז פרטי כזה, אם תכבוש, תקבל להיות נשוי לכלב. מכיוון שזה כך, אז זה ממשיך גם הלאה, היא אומרת לו, אוקיי, אתה תן לי זה, אבל תן לי גם מים אתה, אני רוצה חקלאות, אז הוא, בדעת מקרא, כאן מסמלים פה איזה, יש איזה נחל שיוצא מנחל באר שבע, שיש שם 16 מעיינות מסודרים בשורות, זה כנראה המקום הזה. יפה, אז ככה זה היה אמור לעבוד. אם נעתיק את זה לשבטים האחרים, כל שבט... כן, נכון. הנה, אתה רואה שבט יהודה. קרא לשבט שמעון איתו, והציפייה הייתה שזה יקרה גם עם עוד שבטים. כלומר, נגיד ששבט נפתלי יקרא לשבט יששכר, וביחד הם ינקו לגמרי את הנחלות. עכשיו תשימו לב, ברור שזה לא קרה. אם זה היה קורה, אז לא היה לנו שיעור תנ"ך. מה הייתי מלמד אתכם? יפה, אבל אחרי זה לא קרה, וככה אפשר ללמוד תנ"ך. תשימו לב, אבל מה מפריע לנביא? אין בעיה, שגוי יושב בארץ ישראל כאדם פרטי, ללא שאיפות לאומיות, ויאבד את האדמה שלו, זה... אין בזה שום... אבל התורה ברור לה, כלומר, זה לא מדין כיבוש ארץ ישראל. כיבוש ארץ ישראל, ירושת הארץ, מתממשת כשאתה שולט על השטחים, על הצירים, אתה בא לבית. עכשיו, אם יש איזה מוחמד או איזה מוסטפה שהוא, יש לו שדה והוא מאבד אותה, זה, אם זה שלו והוא קנה אותו, זה שלו, זהו, בסדר, יש... הבעיה כאן היא הבעיה אחרת. תורה כל הזמן חוזרת, הבעיה היא בעיה של מה? של הטעיה לעבודה זרה. מכיוון שהעמים שנשארו כאן, אף אחד מהם לא החליט לחזור בתשובה מהאהבה ולהיות מאמין באמונת הייחוד. הם כולם ממשיכים את העבודה זרה שלהם. אז התורה מפחדת שלאורך הזמן, בריבוי האוכלוסייה הטבעי, תיווצר כאן אוכלוסייה עובדת עבודה זרה מסיבית, שתגרור את בנך ואת בתך אליה. זו הסיבה. המצווה כאן היא לא ירושת הארץ, אלא המצווה כאן היא ביור עבודה זרה. ושם אין פשרות, לא, לא, אי אפשר להשאיר שום דבר. לצורך העניין, אם היו מקבלים על עצמם את אמונת הייחוד, היו יכולים להישאר כאן. טוב, ככה פרק א' מתאר איך זה עבד, אבל כמו שאמרת, זה מתחיל להסתבך. בואו נראה, נסיים רגע את שבט הגרגשי עזב את הארץ וקיבל ארץ יותר טובה. הוא אומר שהוא קיבל את אתיופיה. ובני קייני חותן משה עלו מעיר התמרים, את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך בשבט העם, וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הכנעני, יושבי צפת, זה לא צפת שלנו, זה צפת, ויקו את הצפית, ויחרימו אותה, את עזה, את גבולה, תראו את פסוק י"ט, ויהי אדוני את יהודה, ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כרכב ברזל להם, ויתנו לכלב את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק ואת היבוסי וכו'. יפה, אז זה מצליח. מה קורה עם בני יוסף? לב הארץ. ויעלו בית יוסף גם עם בית אל ואדוני עמם. השם עמם, כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתכם. תעשו קצת, זה יקרה. הם יברחו, הם ינוסו, יהיה לכם כל מיני הצלחות, אבל תמלאו את המשימה. ויתירו בית יוסף ובית אל בשם העיר לפנים לוז, ויראו השם שיצאו מן העיר, ואמרו לו, הרינו את מבוא העיר ועשינו לך חסד, מזכיר את רחב ואת זה, וירם את מבוא העיר, ויקו יותר לפי חרב, את האיש וכל משפחתו שילכו. ואילך האיש ארץ חיטים, ואי וניר, ויקרא שמה לוז, ישמע, הוא שמע עד היום, ולוז זה עיר שהגמרא מספרת שהיו עושים שם תתחלת. עיר שלא היו מתים בה, וכל מיני דברים מיוחדים על העיר הזאת, אבל זה רק בא לבטא שגם הגויים שעוזרים לעם ישראל בכיבוש הארץ מתברכים. אבל מכאן מתחילה רשימה. עכשיו תשימו לב, אני רוצה רגע להשוות בין הרשימה שמופיעה בפרק כ"ז, בפסוק כ"ז, לבין הרשימה שמופיעה בפרק ג', בסדר? אלה הם שתי רשימות שונות. בואו נראה את האופי שלהם. פסוק כ"ז בפרק א', לא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, את הענך ואת בנותיה, את יושבי דור ואת בנותיה, ואת יושבי יבילעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, ויהיה לכנעני השבת בארץ הזאת. ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש להורישו. אפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו, בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון, את יושבי נהלול, זה נהלל של היום, וישב הכנעני בקרבו, ויהיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו, ואת יושבי צידון, ואת אחלב, אחלב, מה זה אחלב? לא. לא, חלב לא מתאים, גוש חלב. ואת אכזיב, ואת חלבה, ואת אפיק, ואת רחוב, וישב העשירי בקרב הכנעני, יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, את יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני, יושבי הארץ, ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורי את מדן הערה, נוטה לרדת לעמק, והיו להם יושבי את הרי אחר, ועל השלבים, ותכבד יד בוסף, היו למס, וגבול האמורים עליה הקרבים, מעשה לה במעלה. כלומר, מה שמתואר כאן, זה קבוצות, אוכלוסייה קטנות, לא גדולות, שנשארו בתוך הנחלות של בני ישראל. בסדר, אתה, השטח הוא שלך, אתה לא מוריש, יש לך כל מיני כאלה קבוצות קטנות יחסית. הקטנות האלה יהיו גדולות בהמשך. הם עובדי עבודה זרה, לאט לאט הם מתפתחים, לאט לאט הם מתרבים, לאט לאט הם משתלטים, ואז תהיה כאן בעיה חמורה. אבל זה, הם לא השאירו עמים, הם השאירו קבוצות קטנות, לא ניקו את הארץ לגמרי מעובדי עבודה זרה, וחשוב לי כאן שוב פעם להדגיש, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם האנשים האלו, האומות הללו, היו מקבלים על עצמם לעזוב עבודה זרה, אפשר היה להשאיר אותם. אפשר היה להשאיר אותם. זה מה שמופיע בתורה, גר תושב, 14 פעמים נדמה לי בתורה, יש מצווה לאהוב אותו, להחיות אותו, להיות, יש כל דבר. הבעיה היא כאן שהם עובדי עבודה זרה, וארץ ישראל לא מאפשרת קיום של עובדי עבודה זרה, בכלל אסור לעבוד עבודה זרה, אבל ודאי לא בארץ ישראל. זה פה, בפרק ג' זה משהו אחר. אלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בהם את ישראל, כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעום, חמשת יצרני פלישתים, הכנעני, הצידוני, החיבי, יושב הר הלבנון, וכולי, והיו לנסות בהם את ישראל, לדעת, הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. כדי להסביר את זה, אני יאמר את זה כך. זה קצת מזכיר את ערביי ארץ ישראל מול מדינות ערב שמולנו. באופן עקרוני, התוכנית הייתה שרמת ההרתעה, כשעם ישראל ייכנס לארצו, תהיה כל כך גדולה, שאף אומה במרחב, המזרח התיכון, לא תעלה בדעתה בכלל להתחיל איתנו מלחמה. אתה לא מתחיל מלחמה עם משהו שאתה הולך, ברוך לך להפסיד מראש. נכון? אז זה כאילו תוכנית אחת. ותוכנית שנייה, עכשיו, ארץ ישראל תישאר נקייה לחלוטין מעובדי עבודה זרה. לא מזה, מעובדי עבודה זרה. שני הדברים האלה לא קורים. בתוך ארץ ישראל נשארים עובדי עבודה זרה. ממילא אנחנו צפויים בהמשך לאיזושהי הסתבכות, שעם ישראל ילך ויתפתח אחרי כל עובדי עבודה זרה הללו, ההשטרות וכל זה שיושבים בקרבנו. ומכיוון שכך, אז קמות כאן אומות מסביב, שלא כל כך זוכרות את הקרבות הגדולים של הכניסה לארץ, והם בשלב מסוים יחמדו את ארץ ישראל וייצאו עלינו למלחמה. ולכן חלק גדול מספר שופטים, חלק מספר שופטים הוא כנגד גורמים מקומיים שמציקים לנו, כן? לדוגמה, מי?
דבורה.
יפה אמרת. יבין מלך חצור, שר הצבא שלו הוא סיסרא, חצור זה עיר בתוך זה, יש לו שר צבא, זה, והם מציגים לעם ישראל. בסדר? זה דבורה וברק. לעומת זאת, גדעון כבר צריך להתמודד מול מי? מדיינים. רבותיי, כמה חשוב לראות את המפה תמיד מול העיניים. איפה זה מדיין? שנייה, אני עכשיו בגדעון. איפה זה מדיין?
בדרום.
מה זה בדרום?
בנגב.
לא, מה פתאום בנגב? איך הגעת לנגב? המלאק זה בנגב. איפה זה מדיין? מה?
ירדן.
סוריה. מה פתאום? איך?
דרום ים המלח.
דרום ים המלח זה מדיין. מדיין זה אחד משניים. או סודן, או סעודיה. הרי משה בורח ממצרים למדיין. אז לאן הוא ברח? מה? כן. אם משה בורח ממצרים למדיין, אז לאן הוא ברח? סודן הוא ברח. זה ארץ מאוד רחוקה. מאוד רחוקה מארץ ישראל. או תגיד, זה הצד השני של ים סוף, סעודיה. כלומר, אחרי אדום. זה רחוק מאוד. מה המדיינים עושים בארץ ישראל? הם פשוט שמעו שארץ ישראל, אפשר לבוא. הרי זה מאוד מסביר, אנחנו נגיע לגדעון. הם באים לכאן כדי לשדוד מה תבואה. אז זה מסביר שזה מדובר על ארצות שאין בהם תבואה, והם עושים משלחת של שודים, הם מגיעים לכאן. אז כלומר, אנחנו נצטרך להתמודד בספר שופטים התמודדות כפולה. התמודדות אחת, עם אלה המקומיים שכאן, פלישתים, דבורה ואביגיל, דבורה וברק, וכל מיני כאלה מקומיים, אנחנו נצטרך, הקרבות היותר מורכבים, יהיו בכלל עם עמים שמגיעים מבחוץ, כמו מדיין, כמו עמון, כמו קושן רישתיים מלך הרם נהריים, כמו מואב, כולם יבואו לכאן. עמים שבעלים בדעתם את האפשרות, מהי האפשרות? לכבוש את ארץ ישראל. איפה ארתה? לאיכן נעלמה ארתה? נעלמה ארתה. בגלל שהעם ישראל הולכים אחרי עבודה זרה, ארתה נעלמה. באופן עקרוני הייתה אמורה להיות כזאת ארתה שאתה אמורה להחזיק מאות שנים קדימה. מי יתעסק עם האומה הגדולה הזאת? ארתה נעלמה. בסדר? אז זה מובן. זה מאוד מאוד חשוב. שתי הרשימות האלו מתארות בעצם שני סוגים של התמודדויות. לדוגמה, בשומר חומות, נגיד ככה, לכולי עלמא ברור ופשוט שבמלחמה הבאה, כנראה תהיה, מתישהו, פה במזרח התיכון יש מלחמות אחת כמה שנים, אז זה ברור לכולם שהמלחמה הבאה, לפי מה שראינו בתקדים בשומר חומות, היא תהיה מלחמה שתתנהל איפה שתתנהל, חזית המזרח והצפון כנראה, ובמקביל היא תתנהל איפה? בתוך הארץ, במקביל. זה במקביל. כפי שראינו בשומר חומות, ולדעתי שומר חומות בכלל היה איזה חסד של השם יתברך. ממש חסד גדול של הקדוש ברוך הוא שדאג להציל אותנו, כי בסך הכל זה היה בקטנה כזה, מלחמה מעזה, זה לא לגמרי מלחמה, ופתאום אתה רואה את כל מה שמבעבע כאן מבפנים, כאילו זה בגדול הרי זה טעות עצומה שהשב"כ לא זיהה את זה, זה כאילו זה אירוע, אני יודע שהשב"כ עושה על זה כאילו תשובה גדולה לדבר הזה, איך לא זיהינו את הדבר הזה, ואז כאילו ההשלכות, מה יהיה במלחמה? מה יהיה במלחמה כשאום אל-פחם תרד לבד יערה ותחסום את כל היכולת של צה"ל להעביר אוגדות צפונה? בסדר, זה ברור שצריך להאריך הדבר הזה. אז היה לנו את היבש לפני רטוב הזה, או את הזה, ולכולם ברור שהצטרכו פה. אז זה מין חזית כפולה כזאת, שברגע שאתה נלחם בחוץ, ברור שיש גם חזית בפנים, ולכן פיקוד העורף זה אחד הפיקודים הכי חשובים היום, לא פחות מפיקוד צפון ומרכז, זה פיקוד העומק וכל הפיקודים, פיקוד העורף זה פיקוד מאוד מאוד חשוב. אז זה מה שקורה כאן. בסדר? זה מובן? יפה, אז זה הרשימה. טוב. בכבוד רב זאב. אוי, תודה רבה, תודה רבה, הצלת אותי, תודה רבה. רציתי להגיד את זה ושכחתי. שתי אפשרויות, אני רק אנסח את השאלה. זאב שואל, הרי כתוב כאן שכבשו את ירושלים, אז איך אנחנו מוצאים את דוד, צריך לשלוח את יואב, לכבוש את ירושלים. שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, כלומר, זה שתי תשובות ששתיהן נכונות. תשובה אחת מופיעה בפסוק כף א', תסתכל בפרק א', פסוק כף א', ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. כלומר, יהודה עשו את החלק שלו. אבל החלק שבו מה שהיום קוראים האגן הקדוש, זה היה בתחום בנימין, ובנימין לא הורישו אותו. עכשיו, למה הם לא הורישו אותו? מפני שזה חלק מאוד מאוד לא חשוב. הוא לא שולט על שום דרך משמעותית, אין שם שום איזה אוצרות טבע, אין שם מה, אין שם איזה שישי, ישבו שם, בסדר? אז למרות ש... עכשיו, יכול להיות שאותו דבר גם קרה על כל ירושלים, כי גם יהודה הוריש את ירושלים, אבל מה קורה למקום שאתה כובש ולא מיישב? חוזרים. אז זה יכול שכבשו, ואחר כך היבוסי חזרו. ולכן דוד המלך, כשהוא רוצה לכבוש את המקום, זה צריך לכבוש אותו בעצם מחדש. טוב. בואו, הגענו לפרק ב'. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים. המקום הזה בוכים נקרא בוכים על שם סופו, כן? ויומר. אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ, אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תיטוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי לו, אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויסעו עם את כולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני, ואז פסוקים מאוד מוזרים, שכבר קראנו אותם, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר ירחם אחרי יהושע, אשר ראו את מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל, וימות יהושע בנון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש, וגם כל הדור הוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. זה פסוקים שכבר קראנו בספר יהושע, הסברתי למה הם כתובים פה עוד פעם. למה כאילו מקימים את יהושע לתחייה בספר שופטים? כי בעצם מי שהוביל את כל התהליך הזה של כיבוש הארץ על ידי השבטים, שזה כל המהות של ספר שופטים, שבטיות, שכל שבט מעמיד מנהיג ומוביל בתורו, זה יהושע, ולכן הוא צריך להופיע גם פה בספר שופטים. אבל יש כאן את האירוע של המלאך הזה בבוכים. זה דבר מאוד מאוד מוזר, נכון? ממש, אתה קורא את זה ולא מאמין. מגיע מלאך, המלאך הזה חזל אומרים שזה פנחס היה, לא מלאך מהשמיים אלא שליח, מוכיח אותם שהם לא מלאים את המשימה, הם משאירים כאן עובדה עבודה זרה, ומה התגובה שלהם? מה התגובה? בוכים. מה זה, מה הייתה צריכה להיות התגובה? מה היינו מצפים? אוקיי, בוא נעשה תשובה, בוא נתקן, בוא תגיד לנו מה צריך לעשות, בוא נעשה וכו' וכו', וזה לא קורה. במקום זה הם בוכים, זובחים זבח, מבקשים סליחה ולא זזים. למה? מה הסיבה? רבותיי, הסיבה כתובה בפרק א', ואיך אומרים? Follow the money. Follow the money. תלך אחרי נתיב הכסף. קרה פה אירוע מאוד מאוד בעייתי. מהו האירוע? תחשבו. אתה מאוד מאוד חזק. ממלכת עם ישראל מאוד חזק. הם באים וכובשים את הארץ. איש לא עמד בפניהם. איש. מבחינת צבאית הארץ כבושה. יש הגדרה מה נקרא ניצחון. כשאתה שולט על הדרכים, על המקומות האסטרטגיים, על משאבי המים, ניצחת. עכשיו אפשר לראות את זה ברוסיה ואוקראינה, בסדר? אם אתה שולט על הדרכים, על הגשרים, על הזה, ניצחת. אתה לא צריך לעבור באמת בית-בית ולהוציא שם את האנשים. אז צבאית, עם ישראל ניצח. עכשיו יש כאן אוכלוסייה אזרחית, שהנביא אמר, חייבים לבאר אותה, לגרש אותה לפחות, כי היא עובדת עבודה זרה. אבל במקום זה, אנחנו מוצאים שלוש פעמים, שמה אומר לנו הנביא, מה הם בחרו לעשות? לקחת כסף. להטיל מס, נכון? תראו בפסוק כ"ח, ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש להורישו. זה סיבה ותוצאה. בגלל שהם שמו אותו למס, הם לא מורישים אותו, כי אתה אומר, רגע, זה לא משתלם לי. אני אגרש אותו מכאן, אז מה אני מרוויח? מה, אני מרוויח שטח? שטח לא חסר, יש מלא שטח. אני, את השטח שיש לי אני לא מצליח למלא. אמרנו, כמה נכנסו לארץ ישראל? 4 מיליון, 5 מיליון, שטח עצום. לא חסר להם שטח. לא היה להם טרקטורים, לא היה להם קומביינים שהם יכולים לחרוש שטחים עצומים. לא, שטח לא מספיק. אני משאיר את הגוי הזה פה. גם אני מקבל פועלים זרים בזול. וגם אני גובה מיסים, יש לי כסף. והגבייה המיסית היא שבטית. אתה לא מעלה איזה שלטון פדרלי. כל שבט גובה מיסים, יש לו כסף. לממן את האחוזה שלו, צריך. נכון? זה קצת מזכיר, אם תרצו אולי, את השילומים בגרמניה. נכון? זה אני יכול, לא לגמרי, אבל אולי, קצת באיזה דרך זה, לקחת כסף מהגדה, ואם זה צריך, בן גורון אומר, אני צריך כסף לבנות את הצבא, את הזה, אני חייב כסף שיעזרו לי, או לא. גם פה זה כתוב, גם בפסוק למד, זבולון לא הוריש תשווה כתרון ותשווה נעלול, וישב הכנעני בקרבו ביו למס, אחר כך בפסוק למד ג' בסופו, כל יושבי בית שמש, בית ענת, ביו למס, אחר כך יד בית יוסף, בקיצור, כל שבט פתח פה, מה? פתח פה קרן מס עצמאית לשבט. תראו, זה הסוגיה לגמרי של קרן הארנונה עכשיו. הרי בלי כרגע, אני לא כרגע מחווה דעה, אני לא מספיק גם מבין, אז לא כדאי לדבר על דברים שלא מבינים, אבל רק להסביר מה זה קרן הארנונה, מה העניין של קרן הארנונה. אתם יודעים מה העניין של קרן הארנונה? מה זה? כל רשות, זה לא רק חזק וחלש, זה טיפה יותר מורכב. כל רשות, כשבאה לגור משפחה, ומשלמת ארנונה, עזבו רגע רשויות שבכלל לא משלמים ארנונה, כי יש נקודות זיכוי וכו'. גם כשמשפחה משלמת ארנונה מלאה, הרשות עליה בהפסדים. משפחה עולה לרשות יותר מה שהיא משלמת ארנונה. לפנות לה פחי השפעה, לתת לגני ילדים, בית ספר, חינוך, תנועות נוער, מה? מה? אני אומר, העלות של משפחה, ברור שאתה יכול לתת הרבה שירותים, אבל העלות הבסיסית, למשפחה, העלות של משפחה, הארנונה שהיא משלמת לא מכסה את ההוצאות שלה. אז מאיפה לוקחים? רגע, שנייה. שנייה, אני מסביר, נשמות, אני, רגע, ידוע, הכל ידוע. אז אני רק, עוד לא הגעתי לקרן, אני רק מסביר שנייה משהו, אז מה עושות העיריות? מה המוטיבציה? בוא נעשה אזור התעשייה. באזור תעשייה אתה גם גובה ארנונה גבוהה מאוד, יחסית מעסק. העסק, מה אתה צריך? הוא צריך חשמל, מים ופינוי השפע, זה מה שהוא צריך, זה פיתוח סביבתי, אזור תעשייה, זה נגמר הסיפור. וככה, עיריות אומרות, אנחנו עם זה נוכל לתת שירותים לאזרחים שלנו, ולכן נגיד עיריית בני ברק, שזו עירייה, מבחינת האוכלוסייה, זו אוכלוסייה שהיא חתך סוציו-אקונומי נמוך, אבל עיריית בני ברק, מקווה שידוע לכם שכל האזור של מגדלי בסר, זה הכל בעצם בני ברק, גם בני ברק, גם קניון איילון היה שלה, והיא ויתרה לה בגלל העניין של חילול שבת. אבל כל המגדלים האלה מחזיקים את כל ה... אז כל עירה שיש לה אזורי תעשייה מרובים, יש לה, תל אביב בכלל, יש לה אין סוף, בסדר. עכשיו יש עיריות שיש להם אזורי תעשייה מאוד מאוד קטנים, לדוגמה עיריית בית שמש. עיריית בית שמש, לה אזור תעשייה קטן מאוד. עירייה בגדול לא מעוניינת לבדות למגורים, אלא לעסקים. ככל שיש לה יותר עסקים פחות מגורים, היא יותר רווחית. עכשיו בבית שמש יש המון המון מגורים, זה עיר ששילשה את עצמה נראה לי, ויש אזור תעשייה. אז אומרת עיריית בית שמש, תראו, אני, הם גרים אצלי, אני צריך לתת להם את כל השירותים, והם עובדים בתל אביב. אז גברת תל אביב, תני קצת לנו, מה, כאילו, בוא ניקח, כמו שאמרת, מהרווח שאתם מרוויחים, מהארנונה התעשייתית, נטיל על זה 27% מס, שאת זה נחלק לעירות יותר חלשות. אומרות העירות החזקות, תגיד, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו מוצלחים, אז תעזבו, תקימו אותם אזורי תעשייה, מה אתם לוקחים מה... עכשיו, כמובן זה גם קשור לחלוקת אזורי התעשייה, איך מחלקים, מה הולך למה, יש מקומות שפתאום, נגיד באזור לוד, יש אזור תעשייה איירפורט סיטי, הוא מאוד יקר, לאן הוא הולך, לשוהם, ללוד, יש עוד כל מיני דברים. אבל זה ברור שעירייה, שהיא אומרת, אוקיי, אני השקעתי, אני פיתחתי אזור תעשייה, אני הייתי יזמת, נגיד שוהם, שזה מועצה מקומית לא גדולה יחסית, יש לה אזור תעשייה שהיא פתחה צמוד לכביש 6 עם מרלוגים ענקיים, וכן הלאה, אומרת, שמה, אנחנו השקענו, היינו רציניים, היינו יזמים, היינו אנשים, מה אתם נוגעים לנו? תסתדרו אתם בעצמכם, תקימו לעצמכם אזור תעשייה. כשאתה מעביר את זה לרמה המקומית, אז יש יותר מוטיבציה לכל אחד, ולכן לא אוהבים מלמטה שאתה פתאום מגיע מלמעלה ומתחיל לשחק לנו עם הכסף, ולקחת לנו ולהכניס לנו את היד לכיס ולזה, אל תיגע. זה כאילו האמירה. טוב, אתה לא מחבד, אתה לא מספיק מבין, וזה רק להבין את הרעיון. שכשאתה מעביר משהו... מה?
מועצה אזורית תמר.
יש צדק במה שאתה אומר. תמר.
יש 300
מיליון
טון.
כן, אז בסדר. מועצה אזורית תמר זה דבר ידוע בגלל בתי מלון, אבל בקיצור. טוב, עכשיו אנחנו לא נפתור את הבעיות של מדינת ישראל, משרד האוצר. רק אני מסביר את הדבר הזה שעכשיו כאן, אתה שומע אבי עד נשמה, עכשיו אנחנו רואים מול העיניים שלנו מערכת גביית מיסים שבטית. זה אוצר תקציבי שאתה לא כך רוצה לוותר עליו. מיסים, במיסים האלה אפשר להקים דרכים, לסלול כבישים, לעשים זה, אתה לא כך מהר לשחרר את האנשים האלו. פה הבעיה. זה באמת ניסיון. ניסיון. אתה מוכן לוותר על משלמי מיסים, שמנים וטובים, כי הם עובדי עבודה זרה, זה הכישלון. ולכן הם בוכים, אומרים אוי אוי אוי, מקריבים קורבן, אבל לא עושים שום דבר. ממשיכים עם הדבר הזה. אנחנו נגלה בהמשך שזה מתהפך עליהם גם כלכלית, וגם כלכלית זה לא משתלם. כי אלה שאתה גובה ממיסים, בסוף גונבים אותך, ושודדים אותך, ומשתפים פעולה עם האויבים שלך, ונהיים גייס חמישי, ובסוף אתה מפסיד גם כלכלית מהאירוע הזה. בסדר? אבל follow the money, זה הסיפור. יש פה אירוע של, לכן התורה מדגיש, הנביא מדגיש פה כל פעם את הסיפור הזה של גביית המיסים, וכמו שאמרתי, תראו, כשאני משלם מס, כל מי שכאן משלם, אני קודם כל נברך את הצלנו שנשלם, שנזכה להמשיך לשלם מיסים למדינת ישראל, ברוך השם, ושנשלם הרבה מיסים, שנרוויח הרבה כסף, שלם הרבה, בסדר גמור, אין בעיה. אבל, כשאני משלם מס בסוף החודש למדינת ישראל, אז אני משלם מס למדינת ישראל. אני מקווה שעושים בדבר הזה דברים טובים, שזה מצביעים בבחירות, שבמס הזה יבנו בבתים לעם ישראל, וכבישים, וביהודה ושומרון, ויקימו מערכות חינוך, זה דברים טובים, בסדר? זה... אבל אני לא רואה את זה מול העיניים, בסדר? אני יכול לדמיין, יכול להגיד, הנה, הכביש הזה, נגיד, הבת שלי, יש לנו נכדה, שהיא תינוקת, כן, בת שנה וחצי, אז גילו לה, יש לה רגישויות, כל מיני רגישויות כאלה, של אלרגיות. אז היום מתברר שכשמגלים לילד בגיל הזה רגישויות, אז יש איזה... מקבלים איזה קצבה מביטוח לאומי, איזה מלגה, איזה קצבה, כאילו שההורים כן צריכים יותר להשקיע באוכל, כל מיני, זה סכום. אז באותו שבוע הייתי צריך לשלם איזה סכום מס הכנסה, שילמתי, ובדיוק הסכום ששילמתי זה הסכום שהבת שלי קיבלה. אז אמרתי לזה, תראו חבר'ה, פעם בה אני אעביר את זה ישר לבת, למה דרך המדינה? אני איתה ישר איתן לה, גם כך. אז אתה משלם מפה, מקבל משם, בסדר, לפעמים זה יוצא כזה בדיוק, ולפעמים זה לא. אבל כשאתה משלם מיסים לתוך מערכת שבטית, אז אתה רואה לאן הכסף הולך. אתה אומר, הנה, וזה ביצה שמטילה זהב. זה גויים, הם ככה פה, זה לא על חשבוני, אני לא מוציא, אני לוקח מהם. הנה, תראו מה הדבר הזה והזה, אני בונה את זה, מה, נכון? מקימים, אז קשה לוותר על זה. קשה מאוד לוותר על הדבר הזה. טוב. והתוצאה לא מאחרת לבוא. הנה הסיכור. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם. המוציא אותם מארץ מצרים, והלכו אחרי אלוהים אחרים. הפסוקים האלו, אלה פסוקי תיאור כלליים של כל ספר שופטים. זה לא משהו שקורה עכשיו, אלא מכיוון שספר שופטים כתב אותו שמואל הנביא, ואנחנו כבר נראה בהמשך, שאין מוקדם מאוחר בנביא, אז הפסוקים האלה באים לתאר לך כרגע, תבין לקראת מה אנחנו הולכים. זה האירוע של כל הספר כולו. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני. ויעבדו את הבעלים. עבודת הבעל הייתה עבודה מאוד מאוד דומיננטית בארץ ישראל. עבודה זרה של הבעל הייתה בעצם סגידה לעוצמה הכלכלית. בסדר? ארץ ישראל היא ארץ חקלאית. היא ניזונת מהגשם שבועל את הארץ. ולכן התפתחה עבודה זרה כזאת שסגדה לעוצמה הכלכלית והחקלאית. ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים. וילכו אחרי אלוהים אחרים, אלוהי עמים אשר סביבותיהם. וישתחוו להם ויחיסו את אדוני. ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולהשתרות. ויחרף אדוני בישראל ויתנם ביד שוסים. וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. וכל אשר יצאו יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם ויצר להם מאוד. הנה, בקיצור סיכום כאן. רק הם אדוני השופטים ויושיעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם, שרו בהר מן הדרך, אשר הלכו, הקים להם שופטים, חוזרים בתשובה, מיד אחר כך הם עוד פעם מרשיעים, במות השופט ישבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם, ולא הפילו ממעליהם דרכם הקשה. ויחרף אדוני בישראל, ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע בימות, למען עשותם את ישראל וכו', ואת הגויים כבר קראנו, נכון, וכן על זה הדרך. טוב, בסדר, אז אנחנו מבינים. בעצם, למעשה, מפרק ג' פסוק ז' מתחיל ספר שופטים האמיתי, בסדר, ההתפצלות, והוא מתחיל באירוע יחסית קטן, כלומר, זה הכל כאילו, לפני שמגבירים את הקצב, בואו ננסה אותם. האירוע הקטן הוא קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, נכון? חרוז כזה. בואו נקרא את זה. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהים, ויעבדו את הבנים ואת האשרות, וישכחו את ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל 8 שנים. 8 שנים זה לא הרבה זמן. קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, אז הוא מגיע מארם נהריים. ארם נהריים זה רחוק. זה רחוק. זה שזה רחוק, זה יתרון. זה אומר שיהיה לו קשה מאוד להחזיק את האירוע הזה לאורך. אתה צריך את הספקה, צריך קווי הספקה, קווי... זה לא... הוא לא בסדר גודל להחזיק את הדבר הזה. ויזעקו בני ישראל אדוני, ויקם אדוני אלוהים מושיע לישראל, ויושיע את עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו, בתי עליו רוח אדוני, וישפוט ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, בתעוז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, ועוד... אפיזודה. ארם נהריים. ארם נהריים, אנחנו... לא, יותר מזרחית. ארם נהריים זה מה שאנחנו מכירים, כן, זה ה... נהריים זה נהר הפרת ונהר החידקל, וזה האדמה, ארם נהריים נקראת גם פדן ארם, פדן זה 2, מה? דו, מה? זה אזור עיראק של היום. אז הוא מגיע מאוד מאוד מרחוק. עתניאל בן קנז עושה מלחמה. עכשיו תראו, חז"ל דורשים כאן בפסוק, בתי עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. בדרך כלל כתוב, הפוך. נכון? וישפוט את ישראל, נכון? הוא עושה זה, ואז נחה עליו רוח השם ויוצא למלחמה. אז חז"ל אומרים שעתניאל בן קנז הייתה עליו רוח השם שגרמה לו לשפוט את ישראל. כלומר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא מין דיבור כזה, נאמר ככה, פה זו הפעם הראשונה ששופט אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לגאול אותם גם אם הם לא ראויים. כי אמרת, בין כך, בין עושים רצונך, בין אין עושים רצונך, אתה גואלם. אז בתי עליו, התחדשה לו איזה רוח הנהגה כזאת שאומרת, גם אם לא ראויים, גם אם הם לא שומרים את הכל, תגאל אותם. בסדר? מין איזה, כלומר, הגאולה היא לפי השופט. השופט חידש כאן איזה מדרגה. ראויים, לא ראויים, הם הבנים שלך, תגאל אותם. וזה, אבל אין פה פירוט. אין כאן פירוט. כלומר, אם אין כאן פירוט, אנחנו יכולים להגיד שזה לא היה, גם העול של קושן רשעתיים לא היה מאוד מאוד קשה עליהם. זה כנראה גביית מיסים מסוימת. וגם המלחמה הייתה לא מאוד מאוד דרמטית, לכן זה ככה מתואר ביחסית בצורה קצרה, 8 שנים של שיעבוד, 40 שנה, וימות עתניאל בן קנז. השיעבוד הבא, עוד שנייה אחת, השיעבוד הבא הוא כבר הרבה יותר קשוח והרבה יותר קרוב, כי זה מואב. ומואב נמצאים מעבר לגבול. מואב זה, יש להם אינטרסים. בשביל מואב לתת איזה ביס מעבר הירדן המערבי, זה מתאים לו, זה יציאה לים. זה אירוע הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה, ובזה נדעת השם נעסוק, כן.
יש לנו לגבי ארם, ארם, אותו שארם
זה ארם נהריים, ארם זה לא אזור דמשק. אני זוכר, אני מלך ארם, נדמה לי שבדעת מקרא הם מדברים על עיראק, על אזור עיראק.
ומלכים מצבים שם, שארם נהריים זה
ארם, ארם זה אזור ארם צובה, כתר ארם צובה, אבל ארם נהריים זה כבר יותר, זה, ארם זה כאילו המזרח, בסדר? זה ה... אחאב. טוב, צריך להסתכל בעת לתת נקרא, אני זוכר שזה היה יותר מזרחי. רבותיי, שימו לב. שימו לב. כאן כתוב, קושן רשתיים, מלך ארם נהריים, אצלנו. רבותיי, הקדמה רגע לשיעור בשבוע הבא. אנחנו הולכים בשבוע הבא לעסוק בעגלון מלך מואב וכו'. אני רוצה לתת פה איזשהו כלל, שילווה אותנו לאורך כל לימוד התנ"ך. בכל פרק שלומדים בתנ"ך, הפרקים שכרגע למדנו איזה פרקים, כאילו פרקי התארגנות כאלו, אבל שמגיעים לסיפור המעשה בעצמו, בכל פרק יש שאלה גדולה שנמצאת, מה שנקרא פיל באמצע החדר. ולמרבה הפלא, הלומדים בדרך כלל לא שמים לב לשאלה. הולכים לכל מיני שאלות, למה כתוב את זה לפני זה, למה כתוב עם דגש, בלי דגש, בעוד שבמרכז החדר נמצא פיל עצום, גדול, שאלה דרמטית, בדרך כלל ברגע שעולים על השאלה, מתגלה הסוד של הפרק. בסדר? וככה אנחנו נעבוד. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נלמד את הפרק על אהוד בן גירה. הפרק הזה נמצאת בתוכו שאלה, או אחת או שתיים, אבל לפחות אחת, גדולה מאוד. ברגע שנעלה על השאלה, ננסה להציע פתרונות, והפתרון יכול להיות מאוד מאוד מפתיע. לא כדאי להיעדר מהשיעור שבוע הבא.